קשת, כל שידורי תורה, שיעורי פרשת השבוע תשע"ב, השיעורים לספר בראשית יינתנו על ידי הרב זאב וייטמן.
שלום רב, גם פרשת וירא, כמו פרשת לך לך, נפתחת בהופעה אלוקית שקשה להבינה. פרשת לך לך, דיברנו על כך שהדיבור ויאמר השם לאברהם לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל ארץ אשר אראך, נאמר ללא שאנו מבינים מה הרקע לאמירה זו ומדוע אמירה זאת נאמרת דווקא לאברהם, מה ייחודו, מה מעלתו, מדוע דווקא הוא זה שנבחר להיות זה שמובטח לו הזרע והארץ. וגם בפרשתנו פותחת הפרשה וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. ולכאורה, אנחנו לא מבינים לשמה באה התגלות זאת של השם לאברהם, מה תכליתה, מה מטרתה, כי מיד אחרי אותה אמירה של וירא אליו השם באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום, פתאום אנחנו קוראים וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירוץ לקראתה מפתח האוהל, ואנחנו רואים את כל הסיפור, או שומעים על כל הסיפור של הכנסת האורחים של אברהם, את שלושת האנשים מלאכים, את הבשורה לשרה, את בשורת הבן לשרה, והאמירה שבה פותחת הפרשה, וירא אליו השם בלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כל היום, נשארת לכאורה ללא המשך. למעשה יש שתי אסכולות עיקריות בפירוש המשפט הזה או האמירה הזאת שבה פותחת הפרשה וירא אליו השם באלוני ממרא. האסכולה האחת מדברת ואומרת שבעצם יש כאן תגובה או המשך לברית המילה עליה קראנו בסוף הפרשה הקודמת, ומדובר פה בהתגלות שכל כולה התגלות לכבודו של אברהם. לפי רש"י, המטרה של ההתגלות הזאת היא לבקר את החולה, ובזה מסתיים העניין. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח אוהל כחום היום. זו התגלות לאברהם לבקר את החולה. ואומנם, כל ההמשך, וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים, זאת פרשה חדשה, שלכאורה איננה קשורה לאותו מעמד, או לאותה אמירה של אותה התגלות של וירא אליו השם באלוני ממרא. בדומה לו גם הרמב"ן גם כן אומר שההתגלות פה היא התגלות כשלעצמה, והיא גם כן תגובה למילה, והיא לכבודו של אברהם, התגלות אלוקית שזוכה באברהם בעקבות זה שהוא מל את עצמו ואת כל בני ביתו ומשפחתו. האסכולה השנייה רואה בעצם את הפסוק הזה, או את הפרשה שלנו, ככלל ופרט. מה שכתוב בתחילת הפרשה, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח אוהל כחום היום, מפורט למעשה בהמשך, ואותה התגלות של הקדוש ברוך הוא, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח אוהל כחום היום, מפורטת ומוסברת בהמשך. איך הייתה אותה התגלות? על ידי זה שאברהם נשא עיניו, וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, שלמעשה אותם אנשים היו מלאכים, וזו אותה התגלות או אותה הראות של הקדוש ברוך הוא לאברהם. באסכולה הזאת יש בעצם שני כיוונים. הרמב״ם סבור שכל כולה הייתה בעצם בחלום, במראה, ואברהם רק ראה את זה בחלום, את כל ההתרחשות הזאת. הרמב״ם מאוד תוקף את הגישה הזאת. אבל אפשר גם להבין שלמעשה כל הדברים קורים בפועל, וזה המשמעות של אותה התגלות שעליה מדבר הפסוק הראשון, וירא אליו השם באלוני ממרא והוא יושב פתח אוהל כחום היום. ההתגלות הזאת הייתה על ידי אותם שלושה אנשים שהגיעו לאברהם. בכל אופן, גם לפי האסכולה השנייה שהכתוב מפרט את מהותה של ההתגלות, עדיין לא ברורה לנו לחלוטין מה תכליתה. אמנם אנחנו לומדים במהלך הפרשה על מידת החסד, מידת הכנסת האורחים של אברהם, ואומנם לאחר שבעה פסוקים, או רק לאחר שבעה פסוקים, אנחנו שומעים לראשונה את אותם דברי שלושה אנשים, את אותם דברי המלאכים שמדברים אל אברהם. ומה הם אומרים לו? אומרים לו המלאכים, היה שרה אשתך. עונה להם אברהם, ויומר הנה ואוהל. ואז אומרים לו אותם אנשים, או הגדול שבהם, ויומר, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו. כלומר, למעשה, יש פה התגלות לאברהם, שבעצם מבשרת לו על הולדת בנו בעוד שנה. והכתוב, לאחר שהוא ממשיך ואומר ששרה התקשתה להאמין באותה בשורה, והיא צחקה בקרבה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן, אז שוב, ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה, למור האף אמנם אלד ואני זקנתי, היפלא מהשם דבר, למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. ולכאורה, כל הבשורה הזאת וכל האמירה הזאת, כל זה כבר דבר ידוע. בסוף פרשת לך לך, פרשת המילה, הפרשה הקודמת, כבר נאמר שהשם אומר לאברהם, ששרה אשתך לא תיקרא את שמה שרי, כי שרה שמה, וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן, וברכתיה והייתה לגויים מלכי עמים ממנה יהיו. ואברהם נופל על פניו, ויצחק, גם הוא צוחק, ויאמר בליבו, הלבן 100 שנה יוולד, ועם שרה בת 90 שנה תלד. ואברהם מתחנן אל הקדוש ברוך הוא, לו ישמעאל יחיה לפניך. אומר לו הקדוש ברוך הוא ביום אלוקים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק, והקימותי את בריתי איתו לברית עולם מזרוע אחריו. ובהמשך, אומר לו הקדוש ברוך הוא במפורש, ואת בריתי הקים את יצחק, אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת. זאת אומרת, גם המועד שבו אמור הבן להיוולד, כבר נאמר לאברהם מיד לאחר ברית המילה. ואם כן, השאלה היא, מה בעצם באים לחדש אותם מלאכים, או אותה התגלות אלוקית שמתפרשת במלאכים, מה הם באים להוסיף לנו על הדברים שנאמרו קודם. ונראה שבאמת שתי הפרשות באות לבסס את אותה ידיעה חשובה, שהולדת יצחק הינה בגדר נס, הינה בגדר דבר על טבעי, דבר שיוצא וחורג מגדר הטבע. בפרשה הקודמת דיברנו על כך שייחודה של ארץ ישראל הוא בכך שקשה לחיות בה באופן טבעי, וכדי להתקיים בה יש צורך בנס, בסייעת הדשמיה, במעורבות אלוקית. זה ייחודה של ארץ ישראל, שהיא ארץ שבעצם באופן טבעי, על פי הטבע, קשה להתקיים בה. וכעת מלמדת אותנו התורה, שגם זרע ישראל, עם ישראל כולו, מציאותו, הישרדותו וקיומו, הינם אל טבעיים. כל ההיווצרות של עם ישראל, של זרע אברהם, נוצרת בעצם בנס. הצחוק שצוחק אברהם, כמו הצחוק שצוחק את שרה, מבטאים את הפער הגדול בין הציפייה הטבעית למציאות האל-טבעית הניסית. ולכן מצווה הקדוש ברוך הוא את אברהם לקרוא לבנו יצחק, כי יצחק בעצם מסמל את אותו דבר שהוא חורג מדרך הטבע, יוצא מדרך הטבע, דבר שלא צפוי ולכן הוא מעורר צחוק. ואומנם נראה שהדבר הזה שאותו מטביע בנו הקדוש ברוך הוא בהולדת יצחק, למעשה מוטבע בכל יהודי ברגע שהוא נימול לשמונה ימים. המילה בגיל שמונה ימים מטביעה בעצמנו, בכל אחד ואחד מאיתנו, את חותם המציאות היהודית האל-טבעית, המציאות הניסית. התורה בפרשת לך לך, שהיא פותחת בפרשת, בפרשת המילה, אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אני אל שדי התהלך לפניי והיה תמים. מעניין שדווקא הסרת העורלה היא זו שהופכת את היהודי לתמים, לתם, לא לבעל מום. כאילו דווקא הצורה שבה הוא נולד בשלמותו היא בעצם חסרה, ודווקא הפגיעה או הורדת העולה, הסרת העולה, היא שהופכת אותו להיות תמים, בניגוד לטבע. זאת אומרת, בניגוד למה שהיינו מצפים. גם המילה ביום השמיני מציינת בעצם את מה שמעבר לטבע. כדברי המהר"ל, שבדרך כלל המספר 8 הוא מספר שעומד או מציין שאנחנו במציאות על-טבעית מעבר למציאות הקיומית של העולם. ואנו מטביעים בעצמנו על ידי המילה את הידיעה שהנהגתנו, הנהגתו של עם ישראל היא על-טבעית, היא ניסית, יש בה מעורבות אלוקית. המעניין הוא שגם אברהם מוליד את יצחק לא רק בגיל המופלג 99 שזה עצמו נס, אלא הוא מוליד את יצחק מיד לאחר הסעות העולה, שכביכול בצורה חיצונית לכאורה פוגעת בכושר ההולדה או באיבר ההולדה. דווקא ברגע המילה מתבשר אברהם שכעת הוא יוליד את יצחק. ולכן התורה מוצאת נכון להדגיש שהוא מל את עצמו ביותו בן 99, כאשר יצחק נולד ביותו בן 100. אם כן, פרשת וירא מדגישה, או פרשת לך לך, פרשת המילה מדגישה את הנס ועל הטבעיות, שבזה שאברהם מוליד את יצחק בגיל 99, ומיד אחרי ברית המילה, שזה לכאורה בניגוד למה שהיינו מצפים, ואילו פרשת וירא כעת משלימה בעצם את אותו רעיון, ומדגישה את הנס ועל טבעיות של הלידה ששרה חובה ושרה יולדת עם אברהם. ולכן הפסוקים החשובים הם שכאשר שרה, אחרי שהמלאכים מבשרים על הולדת יצחק, על הולדת הבן לשרה, ושרה שומעת את הדברים, מציין הכתוב, ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים. ולכן שרה צוחקת, ואומרת אחרי ולותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. הנקודה הזאת, שחדל להיות לשרה אורח כנשים, ואחרי בלותי הייתה לי עדנה, מציינת, או בשלימה, את, בדיוק את אותו רעיון, שהתורה אמרה קודם בפרשת המילה, בפרשת לך לך, שלא רק אברהם הדברים הם על טבעיים וניסיים שזה שהוא מוליד, אלא גם שרה בעצם תמוע וניסי עד מאוד שהיא כעת מצליחה ללדת. וזה בעצם מהותה ועיקרה של הפרשה הזאת שמשלימה את פרשת המילה. אז אם כן, מצד אחד וירא אליו השם באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום, מצד אחד באמת יכול להיות שזה תגובה למילה, יכול להיות שזה התגלות בעקבות המילה, ובכל מקרה ברור שזה המשך ישיר למילה, גם אם נפרש שזה כלל ופרט וכל הפרשה בהמשך באה בעצם לפרט ולהסביר מהי אותה התגלות של השם באלוני ממרא, הרי נשלים ונאמר שכעת בעצם התורה משלימה את אותה בשורה שנתבשר אברהם ברגע שהוא מל את עצמו שיוולד לו בן. התורה משלימה את זה ובעצם שרה מתבשרת אף היא, וגם היא זו שצוחקת בעקבות אותה התפלות ואותה עמידה בפני דבר שהוא על טבעי ועל ולא צפוי, שאחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. אפשרות מעניינת נוספת להבין את ההתגלות שבתחילת הפרשה, היא שלמעשה ההתגלות הזאת של וירא השם אל אברהם, וירא אליו השם באלוני ממרא, הוא יושב פתח אוהל כחום היום, מופסקת על ידי הסיפור של שלושת האנשים שניצבים על ה... והבשורה שמבשרים את שרה בעקבות אותה הכנסת אורחים שנוהג בהם אברהם. וההמשך של אותה התגלות ממשיך למעשה רק לאחר שאברהם נפרד מהמלאכים, ואז אומר הקדוש ברוך הוא, והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. לאחר שאנשים משקיפים על פני סדום, ואברהם הולך עם המשלחם, ממשיכה התורה ואומרת, והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. הביטוי והשם אמר, לכאורה מתייחס ואומר, והשם אמר כבר קודם. וזה רומז לכך שאולי באמת האמירה הזאת היא בדיוק ההמשך של וירא אליו השם באלוני ממרא, אמירה שאולי הופסקה, או אולי לא הופסקה, אלא שהתורה מצאה לנכון לספר את הסיפור באמצע אותה התגלות של הקדוש ברוך הוא לאברהם, והמטרה של אותה התגלות היא להגיד לאברהם או לשתף את אברהם במה שהקדוש ברוך הוא הולך לעשות בסדום. ולכאורה השם אומר לו, ואומר לו, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היה גוי גדול ועצום ונברחו בו כל גוי הארץ. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. ואז אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. ארדנה ואראה, הכצעקתה הבא אליי עשו קלה, ואם לא ידע. בעקבות אותה אמירה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, עומד אברהם ולכאורה ניגש ומנסה להסיר או לבטל את רוע הגזרה. ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע, אולי יש 50 צדיקים, ולאחר מכן הוא ממשיך ומתמקח, אולי יש 45, אולי יש 40, 30, 20, ואברהם מסיים באולי מצאון שם 10. וכבר ניסו המפרשים לנסות להבין או מה מטרתה של אותה התמקחות של אברהם, ורוב המפרשים הבינו שבאמת אברהם מנסה להציל את אנשי סדום מאותה גזרה קשה שהקדוש ברוך הוא גוזר עליהם. לכאורה הדברים האלו ניתן אולי לומר ולהסביר אותם קצת אחרת, וזאת בגלל שיש שני קשיים שלא נפטרים בדרך הזאת. האחד הוא שהקדוש ברוך הוא לא אומר למעשה לאברהם באופן ברור שהוא הולך להפוך את סדום, אלא אומר לו, ארדנה ואראה, כצעקתה הבאה אליי עשו קלה, ואם לא ידע. הקדוש ברוך הוא הולך לכאורה לבדוק מה קורה בסדום. ואם כן, אם הקדוש ברוך הוא הולך לבדוק, למה אברהם כבר צריך להתחיל להתפלל ולנסות להציל את סדום, אולי בסופו של דבר יתברר שאין הצדקה, או הקדוש ברוך הוא מחליט שלא להפוך את סדום. השאלה השנייה היא באמת, איפה מעשה נתבצע או מתבצעת אותה בדיקה? כלומר, אותם מלאכים ממשיכים לסדום, ובעקבות הם מגיעים לסדום, מצילים את לוט, והופכים את סדום. ולמה אנחנו לא שומעים שום דבר על אותה תוצאה או על אותה בדיקה שנעשתה, אותה ירידה שירד הקדוש ברוך הוא לבדוק, ומה הייתה תוצאה של בדיקתו זו? לכן נראה אולי לפרש שלמעשה אברהם כלל לא מנסה להתפלל לסדום או להציל את סדום, אלא אברהם למעשה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, או דן איתו לגבי אופן המשפט, או אופן הבחינה והבדיקה, האם באמת מגיע לסדום עונש כבד והפיכה ולחלות אותם עד תום, או שלא מגיע להם. כלומר, כיצד נעשית אותה בדיקה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא יודע את אברהם אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, אם כן הוא מסביר לאברהם ואומר לאברהם שהוא הולך לבדוק ארדנה והריה כצעקתה הבא אלה יסו קלה, ואם לא יודע. ובעקבות זה אברהם ניגש ודן עם הקדוש ברוך הוא איך תעשה אותה בדיקה. ואומר לו אברהם, אומר אברהם לקדוש ברוך הוא, מה פירוש? אם גם תבדוק ותראה שבאמת הצעקה שם היא גדולה ונוראה, אבל האף תספה צדיק עם רשע, תחלה את כל סדום, גם אם יש שם צדיקים, אולי יש שם 50 צדיקים בתוך העיר, האף תספה ולא תיסע למקום למען 50 הצדיקים אשר בקרבה. כלומר, אברהם דן פה בעיקרון מרכזי מאוד בגמול של הקדוש ברוך הוא לבני אדם או לעיר או לקהילה, ומנסה לדון איתו מה קורה אם הקדוש ברוך הוא דן מקום מסוים, איך אפשר להחליט או איך אפשר לקבוע את גורלו של מקום כאשר חלק מהמקום או רובו הגדול הם אנשים רשעים, אבל חלקו שאיננו מבוטל יש שם גם צדיקים. ועל כך מתקיים בעצם הדיון בין הקדוש ברוך הוא לאברהם, ובסופו של דבר אברהם יורד עד 10, אולי מצון שם 10, ועל זה הקדוש ברוך הוא אומר ויאמר לו השחית בעבור 10. מתוך כך אנחנו למדים שבאמת 10 אנשים בתוך קהילה גדולה, 10 אנשים בתוך עיר גדולה, גם אם כולה שלילה, גם אם כולה חייבת, הרי ש10 צדיקים כאלו יכולים למעשה להציל ולקבוע את גורלה של כל העיר במקום לאבדון להצלה. זאת אומרת ש10 אנשים הם נחשבים לציבור, וגם אם יש ציבור גדול מהם שהוא חייב, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא כאן קובע בפרשה שלנו שכאשר יש ציבור מול ציבור, 10, אפילו שזה מול רבים מהם, הרי שהעיר הזאת תנצל, והדבר הזה מהווה גם לנו לימוד לחיינו אנו. היכן באמת מתבצעת אותה בדיקה בעקבות הדיון הזה בין הקדוש ברוך הוא לאברהם? אנחנו באמת קוראים שאחר כך באמת המלאכים מגיעים ללוט ומגיעים לאליו לבית, ואז אומרת לנו התורה, טרם ישכבו ואנשי העיר, אנשי סדום, נסבו על הבית מנער ועד זקן כל העם מקצה. התורה מדגישה שאנשי העיר, אנשי סדום, נסבו על הבית מנער ועד זקן כל העם מקצה. זאת אומרת כולם, אין פה שניים, אין פה שלושה, אין פה 10, כולם מגיעים וקוראים אלות ואומרים לו, היה אנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאים אלינו ונדעה אותם. ולמעשה ברגע זה התבצעה הבדיקה. ברגע זה המלאכים שהלכו לבדוק, הם ירדו לבדוק, להשקיף, לבדוק ולראות, לבצע את אותה ירידה של הקדוש ברוך הוא על מנת לבדוק מה קורה בסדום, בזה הוכרע העניין, ורואים שאין אפילו את אותם 10 צדיקים בתוך העיר, וממילא יכולים האנשים לומר ללוט, עוד מלך פה חתן ובניך ובנותיך וכל אשר לך בעיר רוצה מן המקום, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדלה צעקתם את פני השם וישלחנו השם לשחתה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו יודעים שבאמת גדלה צעקתם. זה בדיוק מה שהם נשלחו לבדוק, הם נשלחו לבדוק, שהקדוש ברוך הוא אומר, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד, ארדנה והריה כצעקתה הבא אלה יסו קלה, ואם לא ידע, ואם כן, גדלה צעקתם את פני השם, וישלחנו השם לשחתם. הראיה שכנראה זה היסוד של הפרשה הזאת, ולא הרצון של אברהם להציל את סדום, אלא הרצון של התורה ללמד אותנו הדיון הזה שבין הקדוש ברוך הוא לאברהם, מהו ערכו של ציבור, ומה יכולתו של ציבור, ומה כוחו של ציבור להציל מקום שלם, והדיון פה הוא על אופן הגמול ואופן המשפט שהקדוש ברוך הוא שופט את הציבור. הראיה לכך נראה מההמשך של הפרשה, שבו לוט בקלות לכאורה, בלי כל דיון ארוך ומסובך עם הקדוש ברוך הוא, מצליח להציל את אחת הערים, כאשר בורחים מהעיר, אז פונה לוט אל המלאכים ואומר, אל נא אדוני, הננה מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי, ואנוכי לא אוכל להימלט, ההערה פן תדבקני, הרע ומתי, הננה העיר הזאת קרובה לנוס שמה, והיא מצער, אימלתנה שמה, הלא מצערי, ותכי נפשי. ויאמר אליו, הנה נסעתי פניך, גם לדבר הזה, לבלתי הופקי את העיר אשר דיברת. מהר, הימלט שמה, כי לא אוכל לעשות דבר עד בואך שמה, על כן קרא שם העיר צוהר. אם כן לוט, מצליח בקלות יחסית להציל עיר שלמה מהפיכה. הוא ביקש מהמלאכים, אנא, תנו לי להימלט לשמה, והמלאכים נענים לבקשתו, ונושאים את פניו, ומחליטים לא להפוך את העיר שהיה בתוכניתם להפוך. ואם כן, כנראה שלא זאת הייתה מגמתו של אברהם להציל, כי אם כך, לא סביר להניח שמה שאברהם לא עלה בידו ולהציל ולו את אחת הערים או חלק מהם, לוט מצליח בצורה פשוטה וקלה, ללא כל דיון וויכוח ארוך, אלא כנראה הכוונה היא שהפרשה מלמדת אותנו שמה ערכו של ציבור ומה יכולתו של ציבור להציל במעשיו הטובים בעיר, גם אם רובה אנשים רשעים.